הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. בוקר לא פשוט עבר אתמול על אהוד אולמרט. ההקלטות נחשפו, ועיקר העדות של שולה זקן. עוד מעט על המשמעויות של מה שאירה אתמול. גם על היוזמה החדשה של שרת המשפטים ציפי לבני. יוזמה שתנסה למנוע שחיתויות בממשלה. על אילו שחיתויות בעיקר מדובר, אנחנו ננסה להבין. וגם המליאה של הכנסת אישרה את הצעת החוק של חברת הכנסת שקד המחמירה עם שחרור רוצחים בנסיבות חריגות. מהם הנסיבות החריגות? ננסה להבין. ראש הממשלה הפלסטיני יוצא עם משפטים לוחמניים משהו על כך שהם לא ייתנו לירושלים להפוך ליהודית כלשונם. נבדוק גם המצבו של יהודה גליק, שניסיון ההתנקשות בו החל את הגל האחרון של האלימות בירושלים. ועוד עניינים הבוקר הזה ככל שנספיק. יעל היבר, עורכת ומפיקת המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ועורך הדין משה מורגנשטרן עקב אחרי התנהלות הדברים אתמול בבית המשפט. בוקר טוב לך.
בוקר טוב. בוקר טוב לך ומזינים. באמת היא בוקר, לאור אתמול, לא כל כך טוב בכלל למדינה, שאתה שומע את הקלטות ושומע את העדות, זה מבעיל ומחריד לחשוב מי נהיה לנו את המדינה, מי קבע לצאת למלחמות וכו' וכו'. עד כמה המדינה, או ראשי המדינה, או ראש המדינה, מסואב ומושחת, זה פשוט מפחיד.
אני לא שמעתי את ההקלטות המדוברות, אבל מה ניתן ללמוד מהם? מה שומעים בהם?
העברת כספים בסכומי עתק. אולמרט מספר לשולה זקן, בהקלטה, אומר לה, קיבלת היום העטפה, היא אומרת, לא פתחתי אותה. הוא אומר לך, יש לך שם שתי גומיות, אחת עם 25,000 שקלים במזומן, והשנייה עם 20,000 דולר. אני הולך לקבל השבוע עוד 125,000 שקלים במזומן, ואני אתן לך חלק מזה ותעבירי את זה להוא, שהוא הכוונה כנראה לעורך דין שלה, כך הוא קונה את השתיקה שלו. זאת אומרת, יש פה ראש ממשלה שמקבל מאות אלפי שקלים במזומן, במעטפות, אף אחד לא יודע על זה, הוא לא מדווח על זה לאף אחד, מעביר את זה למי שהוא רוצה, עושה עם זה מה שהוא רוצה. היא מספרת על קופה, על כספת שהחזיק אורי מסר, שותף של אולמרט, בהתחלה במשרד ואחרי זה בבנק, שהיה שם גם סכומי עתק, והשתמשו בזה גם לצרכים פוליטיים. הטענה של אולמרט כל הזמן הייתה, זה כסף פוליטי כשר, קיבלתי תרומות פוליטיות והן כשרות. אבל היא מספרת על זה שקנו עם זה דברים פרטיים, נתנו לזה כסף בזבוז לגברת אולמרט, קנו בזה עטים, קנו בזה סיגרים, השתמשו בזה לצרכים פרטיים. זאת אומרת, יושב ראש ממשלה, באותה תקופה היה ראש עיר ואחרי זה שר, ומקבל מכל מיני גורמים, אלומי שם, סכומים באמת, אנחנו עובדים שנים בשביל להגיע לסכומים האלה, אף אחד לא יודע על הקיומים של הסכומים האלה, מתחבא הכסף באיזשהו כספת, ויש לו לבזבוז, הוא יכול עכשיו לעשות מה שהוא רוצה עם הכסף הזה. ואני אומר, אותו אדם אמור מחר הבוקר לקבל החלטה שמכריעה חיים, החלטה שכולנו תלויים בה, בכל תחום שהוא.
השאלה היא, אם סכום הכסף הזה שהוא מקבל מאנשים פרטיים שרוצים אולי למצוא חן בעיניו, זה מה שישפיע על דעתו בנוגע לעניינים ביטחוניים למשל?
אני אתן דוגמה, שוב, אני לא מדבר על אולמרט, אני מלא השערה או שואל שאלה. אדם שהוא מושחת, ראש ממשלה שהוא מושחת, ויבוא אליו מחר בבוקר מנכ״ל או אחראי על איזשהו מפעל לייצור נשק שעושים ממנו רכישות בהרבה מאוד כסף ויתן לו מיליון דולר במזומן, ובתמורה יקבל הזמנה כי כל המלאי העסקי נגמר, או לחילופין הסכם גז עם מצרים, או לחילופין סתם רכישה של מטוסים שמתלבטים בין כאן או לשם. זאת אומרת, אם אתה מושחת ואתה לוקח שוחד, אתה יכול הרי להחליט בכל תחום שהוא על מה לעשות. הגז שוכח כך הרבה דיבור על מיסוי.
אנחנו יודעים לומר עבור מה התקבלו הכספים הללו? האם זה היה משהו ספציפי? אולי מדובר בחבר שרצה לתת לו כסף? זה נכון שלנו אין חברים
טלנסקי, כאלה. טלנסקי לא העיד ככה. טלנסקי לא העיד ככה. טלנסקי העיד דברים אחרים לגמרי. על הסכומים שהוא נתן. ושוב, אני כרגע לקחתי זה הרבה צעדים קדימה, לא על זה מדובר. ויכול להיות שאני סתם עושה פה עוול לאולמר בזה שאני לוקח את זה קדימה, וזה בכלל לא היה ולא נברא. אני מדבר על מצב תיאורטי שיכול להיות. אבל בפועל, טלנסקי העיד שנתן לו מאות אלפי דולרים. שולה זקן יש לה יומנים ממוחשבים. היא תיארה את הכספים שהיא קיבלה, היא רשמה את זה ביומן הממוחשב, וגם על זה, במחשב שלה, בסוג של יומן, היא תיארה בעדות שהיא רשמה את זה בימי שישי, כי אז הלשכה הייתה ריקה, וגם על זה יש הקטע של אולמר, שאומר לה, למה רשמת את זה ביומן? הוא גוער בה על זה. אפשר עכשיו לעלות עלינו בנושא הזה, והיא מסבירה לו, אתה דרשת דין מחשבון, לא יכולתי להשאיר את זה פתוח. הוא רוצה כמה כסף הגיע, לאן הוא נכנס, איך הוא חולק, לכן היא רשמה את זה ביומן. אז הוא אומר לה, היא צריכה לרשום את זה בפתק, לא לרשום את זה ביומן, של המחשב, שזה דבר שאפשר לעלות עליו. אבל מקבל כספים, היא אחראית לקבל אותם, רושם את זה, עושה דיווח מסודר, שמה את זה בכספת, מקבלת מזה בעצמה 30 אלף דולר לשנה, כדי כביכול שהמשכורת שלה תהיה יותר גדולה, או לחילופין לקנות את שתיקתה, או להיות את השיתוף פעולה שלה. מגיע המשפט הקודם של טלנסקי, בתיק טלנסקי, התיק שלנו בדיון, בסיבוב הקודם, כמו שאומרים, היא לא מעולה להעיד, ואולמרט יש פה בהקלטות ברור, לוחץ עליה, משלם לה, אל תעלי להעיד, ולכן היא לא עולה להעיד. ואז מבחינה חוקית אי אפשר לעשות שימוש ביומנים האלה. לא ניכנס למה, אבל אי אפשר לעשות שימוש, והוא יצא זכאי. בגלל שיש להם את הראייה המרכזית חסרה להם, והשופטים אומרים, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים על מה הכסף הזה הגיע ולמה הוא הולך.
בבית המשפט אולמרט נכח בדיון?
אולמרט נכח, ולפי מה ששוב קראתי, לא הייתי בית משפט, אז כתבו שבעוד שבפרשת אולילנד הרבה מאוד פעמים הוא נרדם, בעדויות אתמול הוא היה דרוך בצורה של דופן, וממש ישב מתוח כקפיץ, וכל הזמן שיתף את האורחי דין שלו בכל מיני הערות ותובנות שיש לו. זאת אומרת, הוא היה מאוד מאוד נסער ולחוץ מהעדות הזאת, והאמת היא שאפשר גם להבין למה.
נוצר איזשהו קשר ביניהם במהלך הדיון?
מה שהבנתי, לא, לא.
מה המשמעות שיש עכשיו לעדות החדשה הזו?
אני כבר ראיתי ביקורת ששואלים למה הוא יצא זכאי. זאת אומרת, כבר לא מבינים את מה שהיה לפני כן. המשמעות היא לטעמי כפולה. המשמעות הראשונה היא בתיק הזה, שככל שבית המשפט, הדברים התקבלו, ואני באמת, אלא אם כן איפה, באמת הפתעה שאני לא מעלה על דעתי איך שהגנה תמצא פה איזשהו רעיון חדשני להרשיע אותו בתיק הזה, והמשמעות היא בכזה תיק עוד כמה שנים מאחורי סורג ובריח. ולטעמי, יש לזה גם השפעה נוספת, גם על האירור באולילנד. אני חושב ששופטים אחרי הכל בני אדם, וכשאתה יושב ושאתה שופט, ואתה דן באירור אולילנד, ואתה אומר, רגע, לא מדובר פה באדם זך וטעור, מדובר פה באדם ששמעתי באוזניי הקלטות שהוא מדבר על מאות אלפי שקלים או אלפי דולרים שהוא קיבל לכיס שלו והעביר אותם הלאה. אני חושב, זאת אומרת, זה דבר שכל שופט יגיד מה פתאום, אני דן לתיק לגופו, אבל אחרי הכל כולנו בני אדם, והרבה יותר קשה לך לזכות בן אדם שאתה יודע שהוא לא בסדר, ולכן לדעתי גם זה יכול לסבך אותו בתיק השני.
טוב, משעמם לא יהיה בתקופה הקרובה מכיוונו של אולמרט. עורך הדין משה מורגנשטרן, תודה רבה לך.
יום טוב לך וכולם.
אני חושב שבהקשר לשיחה הזו אנחנו פונים כעת לחבר כנסת אמנון כהן, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אנחנו מדברים מצד אחד על מקרה שחיתות שלטונית, ואתם מהצד השני פועלים כדי למנוע מקרים כאלה בעתיד.
כן, אנחנו העברנו אתמול הצעת חוק שלמעשה מרחיב ונותן לאלה שחשפו שחיתות במשרדי ממשלה, בשלטון המקומי, בחברות ממשלתיות, לתת להם מין גיבוי של מבקר המדינה, כי כל פעם שמישהו רוצה להתלונן, אז הוא תמיד מפחד שאיך שהוא יגלה את זה, יפטרו אותו, יתנקלו לו, ופה למעשה יכול להיות שמושרש באותו ארגון, ובאותו משרד ממשלתי דברים לא תקינים, דברים לפעמים גם בניגוד לחוק, ואף אחד לא מדבר, כי פוחדים, כל אחד חושב שיש לו פרנסה, יש לו משכנתה, הוא לא רוצה כביכול להצביע על הדבר הלא טוב, ולכן אנחנו חשבנו, וזה הצעת חוק של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, וביקש שאנחנו נקדם אותה, וראיתי לנכון שאנחנו צריכים לתת את הגיבוי לאלה שחושפים את השחיתות, חושפים שחיתות, למעשה יכול להיות שפגיעה במנהל תקין או הפרת חוק באותו ארגון, ואז למעשה אנחנו נותנים לו הגנה שבמידה והוא חושף את הדבר הזה, מביא את התלונה להגיד למבקר המדינה, ומבקר המדינה כמובן ייתן לו את ההגנה במידה
כן, והתגלה. אבל על איזה הגנה אנחנו מדברים? הרי בסופו של דבר אדם שחושף שחיתות והוא חושש מהתגובה במקום העבודה, גם אם הוא צודק לחלוטין, גם אם החוק מגן עליו, כנראה שהיחס האנושי כלפיו בכל זאת ייפגע.
אני חושב שכרגע זה המצב. אתה צודק, כרגע זה המצב, ולכן אנחנו רוצים לתקן את זה, כי כאשר זה יהיה מודעות, עצם זה שיש מודעות, ועצם זה שמנהל הארגון, או שר, או מנכ״ל, או ראש אגף, או ראש עיר, או סגן ראש עיר, הוא ידע שיש פה יכולת ויש הגנה למישהו שישמע ויראה שהוא עושה משהו לא תקין, ויש את היכולת לקבל הגנה, ולא יפטרו אותו, קודם כל לא יפטרו אותו. אז לכן, אם הוא ידע שיש כבר את המנגנון הזה, הוא כבר ייזהר בעצמו. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים את אלה שעושים את הדברים הלא קשרים, אנחנו רוצים מנגנון הרתעתי. עצם זה שהוא ידע שיש כרגע מנגנון הזה, שייתן הגנה לחושף שחיתות, אז הוא ימנע בעצמו, הוא ידע מה אני צריך עכשיו להסתבך לעשות דבר א' ב' ג', עדיף אני לא אעשה את זה, שאף אחד לא ידבר עליי.
איזה סוג של שחיתויות התגלו בתפקידים ממשלתיים כאלו ואחרים?
יכול להיות מדבר פעוט ביותר, עד דבר ענק ביותר. זה יכול להיות שעשו איזשהו מכרז על משהו לא תקין, חבר של מישהו הביאו, או מישהו קלטו למערכת שהוא קרוב לזה ולזה, יש נפוטיזם, אנחנו מכירים, יש לנו גם תוך הדברים האלה, חבר מביא חבר, או אבא מביא את הבת, או את החתן, או את הקלה, ורק הם יכולים להתברג באותו ארגון, והעמך ישראל שרוצים באמת גם להתפרנס בכבוד, לא יכולים להגיע. או מישהו שבמינהל לא תקין, זאת אומרת, אומר מישהו לעשות איזושהי עבודה, והיא עבודה, זאת אומרת, הקודה שהוא נתן או ההנחיה שהוא נתן היא לא עומדת בקנה מידה במנהל תקין. אז יגיד, שמה אדוני, אני מוכן לעשות את זה, אבל מחר ישאלו אותי, זה לא נכון מה שאתה אומר, אז הוא כבר מראש יתקן את זה, אבל לא יעשה את זה כמו שמבקשים ממנו.
שאלה היא, האם באמת אפשר לנסות לתקן משהו מהמצב? הרי לצערנו כיום רוב רובם של המכרזים הממשלתיים הרי מתנהלים בצורה עקומה כזו או אחרת. זה משהו שצריך אולי עבודה מעמיקה יותר כדי לשנות אותו.
ודאי, צריך עבודה מעמיקה, ואנחנו מטפלים גם בנושא של נפוטיזם, גם בנושא של המכרזים, אבל זה חלק קטן שכבר נמצא בן אדם בארגון, הוא כבר רואה את הדבר, עדיף לנו לתת לו גם איזושהי יכולת שאנחנו ניתן לו את ההגנה, שאם הוא רואה משהו, לא צריך להגיע לדברים גדולים, גם דברים קטנים הם חשובים, כי מקטן גם נהיה גדול בסוף. אז לכן זה חלק מהפתרון שאנחנו רוצים, כל נושא של השחיתות, כל נושא של התיקון, כל נושא של, אתה יודע, שיראה גם כמו שצריך. תשמע, אנחנו חברה שכל הזמן עובדים, מי שעובד הוא למעשה גם טועה, ופה אנחנו נותנים נדבך קטן, תיקון קטן, ודרך אגב יש עוד כמה חוקים שצריכים להגיע אליי בתחום הזה,
שגם
שירחיב כל פעם, ירחיב כל פעם וייתן יותר כלים לאותם אנשים ולאותם ארגונים, גם איך נושא מכרזים, נושא של קבלת עובדים, אנחנו בוודאי מסדירים את כל הנושא הזה לאט לאט, כי גילינו שיש פה לקונה, יש פה בעייתיות מסוימת.
כן, בהחלט, חמורה כנראה מאוד, ולדעתי על רוב הדברים הציבור הרי לא באמת יודע, אז נקווה שזה עוד צעד בדרך לתיקון המעוות במקרה הזה. חבר כנסת אמנון כהן משס, תודה רבה לך.
תודה לכם, כל טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחברת הכנסת אילת שקד.
בוקר טוב.
מה הכוונה רוצחים בנסיבות חריגות?
רוצחים בנסיבות חריגות בחומרתן. זה אומר שבעצם עשינו עוד מדרג בעבירת הרצח, וזה השופט יחליט. אם אתה שואל אותי, אני חושבת שרצח שנפתחה
שלמה. זאת אומרת, זה כמו החלטה של שופט, האם לתת את אות הקלון או לא, הוא גם יחליט האם מדובר בנסיבות חריגות או לא?
נכון. רצח מתואב במיוחד, אתה יודע, כמו הרצח של משפחת פוגל, הרצח של משפחת אושרנקו.
למרות שכל רצח הוא מתואב.
נכון, גם הרצח של שלי דדון. בסוף אני נותנת עוד כלי בידי השופט להחליט שהרוצח הזה לא ישב פחות מ-40 שנה. כי היום צריך להבין, מאסר עולם על פי חוק הוא לכל החיים, אבל בפועל יש ועדת קציבות שקוצבת את העונש. בממוצע קוצבים על רצח בין 25 ל-30 שנה. אני אומרת, נותנת את האופציה לשופט להגיד הרוצח הזה לא ישתחרר לפני 40 שנה.
זה כולל את ניקוי השליש או לא? זאת אומרת, זה גם מונע את האופציה?
לא, זה לא מונע את האופציה של ניקוי שליש. זה לא מונע את האופציה הזאת. ובנוסף, מי ששופט הגדיר אותו כמי ששופט הגדיר את מעשהו כרצח בנסיבות מחמירות, לא יכול להשתחרר בעסקאות עתידיות.
שבעצם בגלל זה, אם נשים את הדברים על השולחן, בגלל זה נולדה הצעת החוק הזו, כדי למנוע שחרור של מחבלים.
כדי, זה שני הדברים. גם כדי למנוע שחרור של רוצים, של רוצחים אכזריים, כן? מה שהיה לנגד עיניי זה הרוצחים של משפחת פוגל, שחשבתי שלא יעלה על הדעת שיום מן הימים הם ישוחררו, וגם על מנת שרוצחים על רקע פלילי לא ישוחררו. אני דיברתי עם אלמנתו של השופט עדי עזר, לדוגמה, אדם שרצח שופט בישראל. הם חיים כל הזמן בפחד שהרוצח הזה ישוחרר, במציאות הוא יכול להיות משוחרר אחרי 18 שנה, אם קוצבים לו והוא מקבל שליש. דבר שהוא לא סביר. ולכן זה שני הדברים.
השאלה היא, האם החוק הזה הוא חל רטרואקטיבית?
לא, החוק הזה הוא לא חל רטרואקטיבית, הוא חל בהוראות המעבר, ציינו שהוא יכול לחול רק על מישהו שלא ניתן גזר דינו. אז לדוגמה, הרוצח של שלי דדון, שמשפטו התחיל שלשום, עדיין הפרקליטות יכולה בטיעונים לעונש לבקש את זה. אבל אי אפשר, מי שניתן גזר דינו, זה כבר לא יכול לחול עליו.
זאת אומרת, זה לא באמת ישנה משהו מהותי בנוגע לעסקאות עתידיות, אם וכאשר יהיו, בשנים הקרובות.
נכון, נכון. זה לא רלוונטי לשנים הקרובות, זה רלוונטי לצערי. אתה יודע, הייתי רוצה להאמין שלא יהיו מקרי רצח אכזרים כאלה יותר, אבל ראינו רק לא מזמן את החטיפה והרצח של שלושת הנערים. למזלנו, אנחנו לא צריכים להתמודד עם הרוצחים בכלא, אלא הם החזירו את נשמתם לבורא, אבל במקרים אחרים, אתה יודע, אין מה לעשות. ההיסטוריה פה בארץ ישראל מוכיחה שאנחנו חיים פה על חרבנו, ועוד מקרים כאלה כנראה ישנו, ולכן החוק הזה מדבר על העתיד, זה חשוב.
שמתי לב, בתקופה האחרונה, אני לא רוצה שזה יישמע כקונספירציה, אבל כמה וכמה מקרים בהם מחבלים שניסו לפגע, שעשו פיגועים, לא הגיעו לשלב שבו מעמידים אותם לדין, זה נגמר עוד קודם. יכול להיות שיש פה איזושהי החלטה מערכתית, להיות קצת יותר נוקשים בחיפושים אחריהם ובתפיסה שלהם?
לא, בשני המקרים האחרונים, גם המקרים של רוצחי הנערים וגם במקרה של המתנקש ביהודה גליק, פשוט כשהגיעו כוחות הימם לרוצחים הם השיבו באש, ולכן ככה זה נגמר.
זו הסיבה היחידה.
אני משערת שכן. למרות שאין אף אדם בישראל שעצוב שכך זה נגמר.
כן, לא, יכול להיות שמשהו מתפתח, ובצדק אולי. השאלה אם דברים מהסוג הזה, או חוק מהסוג הזה, יש בו גם אלמנט נוסף של הרתעה.
לא, אתה יודע, זה ייפסל, אי אפשר לחוקק חוק כזה, זאת אומרת, אתה רוצה לחוקק חוק עונש מוות בלי משפט.
לא, לא, לא על זה אני מדבר, אני חוזר לחוק שלך,
לחוק
של מינימום 40 שנה, האם זה משהו שמחלחל גם למחבלים בפוטנציה, הצעירים, שאולי ייקחו גם נתון כזה בחשבון?
תראה, אני מקווה שכן, ובעיקר שידעו שאם הם מבצעים רצח אכזרים, לא ישוחררו, כי היום יש מין אווירה כזאת בקרב ארגוני הטרור שאפשר לשחוט יהודים, כי במקום משתחררים אחרי 5-10 שנים. ואת זה צריך לשנות. ולכן אני מקווה מאוד שזה יחלחל, שמי שעושה עבירות כאלה מתואבות ידע שהוא לא ישוחרר בשום עסקה ובשום הסדר.
מתי חל החוק הזה? מיידית?
כן, אתמול הוא עבר, הוא נכנס לרשומות, והוא חל מהשבוע, אני מעריכה.
אוקיי. הלוואי ולא יצטרכו להשתמש בו, אבל אסור להיות אופטימי מדי. חברת הכנסת אילת שקד מהבית היהודי, תודה לך.
תודה רבה.
בוקר טוב לדוקטור עופר מרין, סמנכ"ל רפואה וראש מערך הטראומה בבית החולים שערי צדק, מי שמטפל ביהודה גליק. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, שלום רב, אחד מהרבה.
כן, ברור, ברור.
רופאים ואחיות שמטפלים, כן.
שלמה
בסך הכל משתפר, אנחנו ככה יכולים להגיד שגמרנו את הפאזה הראשונה המיידית בטיפול, הפאזה הכירורגית, הוא עבר סך הכל 4 התערבויות ניתוחיות מהיום שהוא הגיע אלינו ביום רביעי בלילה בשבוע שעבר, מעשה כולם היו מתוכננות כמובן מהרגע שהוא הגיע אלינו, אבל הניתוחים הבאים שהאחרון שבהם היה אתמול היו כולם תכנון מוקדם של
ואפשר לומר שעברו בהצלחה?
הניתוחים עברו בהצלחה, ולכן עם הפאזה הראשונה גמרנו, עם הזהירות שנדרשת, אני אגיד שהם עברו בצורה טובה, ונכון לעכשיו לא צפוי שהוא יעבור עוד ניתוחים או פעולות. ייתכן, הוא יצטרך עוד לעשות איזו פרוצדורה בפגיעה, גם היד עצמה נפגעה מקלי, אבל זה בתוך המכלול של המצב הרפואי שלו, זה זניח.
מה זה אומר לגבי סכנת החיים שבה היה נתון?
אין סכנת חיים ידית, אפשר להגיד. מצד אחד אפשר להגיד זה באופטימיות וכאמירה גבורה, אנחנו אבל כן נכנסים לפאזה השנייה, והפאזה השנייה זה פאזה של חולה שמושפז בטיפול נמרץ כבר קרוב לשבוע, מורדם ומונשם, אנחנו מתחילים למעשה היום בתהליך של להעיר אותו, לגמול אותו מהמכונת הנשמה, אנחנו בוודאי זה הפאזה שבו אנחנו צריכים לראות שלא מתפתחים זיהומים, הניתוחים לפחות הראשון שבהם נעשה באופן דחוף, אלה ניתוחים שהסיכון לזיהום יחסית גבוה, אנחנו צריכים לראות שהימים הקרובים והפאזה השנייה הזאת של להעיר אותו, של לגמול אותו מהמכונת הנשמה, תעבור בצורה טובה.
ואז בעצם עובר לעירות גם, או שזה רק, או שעדיין הוא מורדם רק ללא מכונת הנשמה?
לא, לא, הוא עדיין עם מכונת הנשמה, אנחנו מתחילים לרדת עם התרופות שמרדימות אותו. התגובה של כל אחד היא תגובה אינדיבידואלית, יכול להיות שהוא יתעורר בתוך יום בצורה תקינה, ויכול להיות שזה ייקח 4-5 ימים, כי חלק מהאנשים מתעוררים.
מהניסיון שלכם, אחרי דבר כזה, אדם שמתעורר, יודע מה קורה סביבו? מבין מה קורה איתו?
ברמה מיידית לא, הוא בוודאי לא יזכור שום דבר מהרגע שהוא נפגע ועד הרגע שהוא ימצא את עצמו ער, כל השבוע הזה ימחק לחלוטין, אני מעריך שגם את האמבולנס זה דברים שהוא לא יזכור, בוודאי את ההגעה לשערי צדק.
אבל את הפגיעה של כדורי המרצח זה כן יזכור?
אני מעריך שכן, מהניסיון שלי עם פצועים שנפגעו בתאונות או כמו כאן לצערנו באירוע טרור, אנשים זוכרים את האירוע, מה שקרה אחרי זה כבר נמחק, אבל את האירוע עצמו הוא יזכור.
וכשהם מתעוררים לתוך המציאות הזאת, מה זה התעוררות היסטרית, או שהם מצליחים להכיל את זה?
אין דרך קבועה, אין תבנית קבועה, זה מושפע גם מהטראומה הפיזית, גם מהטראומה הנפשית, זה ככה שזה דבר אחד שפיע על זה, זה מושפע גם מהתגובה האינדיבידואלית של כל אחד על תרופות הרדמה, שיכולה להיות שונה.
מה המסלול עוד שצפוי לו ליהודה גליק עד שהוא יוצא מזה?
אני מעריך שיהיה לפחות סדר גודל שעוד שבוע בטיפול נמרץ, בתקווה שבשבוע הזה נמצא אותו ער, מגיב, משתף פעולה, ונגמל מהמכונת הנשמה.
ואז מתחיל תהליך של שיקום בעצם, אבל הוא כבר יצא מסכנת חיים.
נכון.
טוב,
נכון.
אז אנחנו נמשיך להתפלל
להחלטו. אבל אנחנו עדיין צריכים לעבור את הפאזה השנייה הזאת, כן. אנחנו אופטימיים, אבל יש עוד דרך.
דוקטור עופר מרין, סמנכ"ל רפואה וראש מערך הטראומה בבית חולים שערי צדק, תודה רבה לך.
תודה לך.
כעת כתבנו לענייני חוץ איתנו, שלמה ריזל, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
איומים פלסטינים.
כן, איומים פלסטינים, שמענו את ראש הממשלה של הרשות בחברון, שהוא דיבר על כך שהרשות הפלסטינית תגן על ירושלים, תגן על האדמות, לא תיתן למה שהוא קורא הכיבוש לנשל הערבים מהאדמתם. חשוב לומר, יש פה אולי איזושהי עוד אמירה מטריסה, אבל אין פה כוונה כרגע מבחינת הרשות הפלסטינית לפתוח באינתיפאדה שלישית, אם לזה מה שאתה מכוון בשאלה שלך.
אז מה משמעות האמירות האלה?
מה זה?
מה משמעות האמירות האלה?
תראה, צריך להבין, הביקור הזה של ראש הממשלה של רשות, האמירה הזאת נעשתה במסגרת ביקור בחברון. עכשיו, חברון נמצאת כיום בין סערה פנים פלסטינית, בסוף שבוע שעבר וגם תחילת שבוע הזה הגיעו שם מרמל הכוחות מיוחדים, כוחות צבא ומשטרה מיוחדים, מאומנים, מצוידים היטב, כדי להילחם רשמית בפשיעה שנמצאת בחברון באחוזים מאוד מאוד גבוהים יחסית לשאר שטחי הרשות הפלסטינית, ובפועל זה גם כדי לרמוז לחמאס שמתבסס שם, ראינו את זה כבר בחטיפה של שלושת הנערים בסוף הקיץ שעבר, כדי לרמוז לו, אנחנו נמצאים כאן, ואל תנסו לסלנו פה, אתה יודע, כל מיני הפיכות ודברים כאלו. לכן האמירה הזאת היא גם כן, אולי גם כלפי ישראל, בפרט אחרי ששבוע שעבר ראש הממשלה הפלסטיני ביקר בהר הבית, אבל יש פה גם אמירה פנים פלסטינית, תשאירו לנו את המאבק בישראל, כי אנחנו יודעים טוב מאוד את הדרכים האלו, אנחנו מטפלים, אנחנו ערניים למה שישראל עושה, ואנחנו נגיב לזה. עכשיו, צריך להבין שגם מבחינת הפלסטינים, אין להם כרגע עניין לפתוח באינטיפאדה שלישית, יש להם אולי עניין למתוח את הקו כמה שהם רק יותר יכולים, ולהציס את השטח, ולצאת באמירות כאלו ואחרות, כמו שראינו גם של אבו מאזן.
כן. יש תגובה אגב ישראלית לאמירות כאלה, או שאנחנו סופגים וממשיכים הלאה?
בשבוע שעבר, אחרי אמירות של בכיר במגיוני הביטחון הפלסטינים, ראינו שישראל שאלה ממנו את תעודת ה-VIP, שאיתה הוא יכול להסתובב חופשי בשטחי, גם בשטחי ישראל, גם במעברים ומחסומים. אני מניח שבמקרה הזה לא נראה את זה, אבל אם ימשיכו דיבורים כאלו ספציפית מצד ראש הממשלה, יכול להיות שנגדו צעדי הנישה אישיים כלפיו. באופן כללי, אנחנו לא רואים תגובות ישראליות מלבד הכרזות על בנייה ביהודה ושומרון ובירושלים. אבל אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, לפלסטינים כרגע אין עניין לפתוח באינטיפאדה שלישית, א', כי זה יכול להביא לאנרכיה בסופו של דבר להפלת שלטון הרשות ולעלייתו של חמאס, וב', כי הם מנסים להכות את ישראל באום מול המערב, זו דרך שהם עושים אותה כבר שנים ארוכות,
בהצלחה לא יתרה, אבל זאת אומרת, בהצלחה כן יתרה במובן מסוים.
כן, זה אמנם צעד אחד קדימה ושניים אחורה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הם כן התקדמו גם לצעד אחד הזה קדימה, פעם בחצי שנה או שנה, הביא אותם למצב שהם לא היו בו לא לפני שנה ולא לפני שנתיים ולא לפני עשור. אתה רואה את הגילים שיש על ישראל בעולם, הם הביא אותם לצעד אחד קדימה אפילו לפני ישראל, ולכן הם לא יכולים ברגע אחד של מאומות שמבחינתם הם לא יודעים לאיפה זה הוביל אותם, לאבד את כל המומנטום, את כל הדרך הארוכה והקשה שהם עשו עד היום.
אוקיי, אלו הם חיינו.
בפיסת הארץ שלנו. כלבים נופחים בשיירה עובר, כמו שאומרים.
כן, אני מודה לך על הדברים של מור איזל.
יום טוב.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
הרב הלל אורביץ, בוקר טוב. שומע אותנו?
שומע, כן.
מה זה קרן יחד?
נהל.
כן?
שומעים אותי?
הם מתקשים, אבל ננסה. קרן יחד, על מה מדובר?
קרן יחד. קרן יחד זו קרן ערבים של חלילה, עם מישהו מהקהילה שנרשם לתוך הקרן, נפטר אב או אם, וישנם יתומים מגיל 0 עד גיל 30, לא נשואים, נשואים עד שנתיים מהחתונה, הם גם בגדר זכאים, יתומים זכאים, אז כל הקהילה הגדולה שנרשמה, בעצם נתן לנו את הרשות לבצע גבייה חד פעמי, בסכום מאוד מאוד קטן, מדובר על מקסימום 10 שקלים חד פעמי עבור כל יתום, 3 יתומים 30 שקל מקסימום, 5 מקסימום 50 שקלים, המקסימום בחודש שמבצעים את הגבייה זה מקסימום של 60 שקל שאנחנו גובים בחודש. מסלול נוסף של תוכנית של ערבים.
כן, זה בעצם הפרויקט שאנחנו מכירים ערבים, אבל בואו לרגע ניכנס למספרים. כשגובים נניח 60 שקלים מכל חבר בקרן הזה,
היום אנחנו כ-11,000 חברים בקרן.
אז כמה זה משאיר בסופו של דבר ליתומים? כמה...
הכל, אנחנו בעצם בכל גבייה שאנחנו מבצעים בתקנון רשמנו שאנחנו נגבה מקסימום 10 שקלים לכל יתום, ואנחנו מוסיפים עוד עד 4 שקלים, שזה אמור להיות התקורה לחסות את כל ההוצאות. מה זה ההוצאות? ההוצאות זה כולל העמלות המעטות שישנן של הבנק, של כרטיסי אשראי, ההוצאות שיש לניהול המערכת, לליווי המשפחה, יש לנו מלווה כלכלי שהוא בקשר עם המשפחה. כל ה10 שקלים, גבינו 60 שקלים עבור 6 יתומים, כל ה60 כולו, ללא אגורה אחת פחות, כל ה60 עובר לטובת 6 היתומים. אין עמלה של אגורה אחת.
איפה מצטבר, איפה נשמר הכסף? 5
יתומים, אז הם יקבלו 50 שקל מלא.
כן.
את ההוצאות האחרות אנחנו מוסיפים עוד שקל או שניים לגבייה, לכן עכשיו אנחנו ביצענו גבייה, לצערנו קרה מקרה ראשון, 6 יתומים, אנחנו עשינו גבייה של 64 שקלים.
ואיפה נצבר
הכסף? איפה נצבר הכסף? נשארים לנהול המערכת, סליחה?
איפה נצבר הכסף? איפה שומרים אותו?
הכסף, אנחנו עובדים עם בנק פאגי, והכסף נמצא, נפתח חשבון על שם המשפחה, והכסף נמצא בתוך הבנק. כשיש לנו ועדת בנקים, שבעצם אנחנו צריכים חלק מהכסף, אפשר לשמור אותו לטווח ארוך, לשמור על ערך הכסף. הכל השמירה של הכסף רק, רק מסלולים סולידיים, אנחנו מחויבים להנחיות של האפוטרופוס הכללי, איך להתנהל עם כסף שבעצם הוא בנאמנות אצלנו לטובת היתומים. אז חלק מהכסף שאם צריך אותו עזרה לשוטף, אנחנו משאירים אותו במסלול זמין, ומה שאפשר לטווח ארוך יותר, אנחנו שומרים אותו במסלולים שמניבים קצת יותר פירות.
זה חלילה גם כן.
הכל כמובן זה רק לטובת
היתומים. השאלה היא אם גם יכול להיות מצב שבו נניח משקיעים את הכסף הזה כאן שהוא, וחלילה הסכום פוחת, ולא לא רק בנפצוע.
אני אמרתי שאנחנו רק משקיעים במסלולים סולידיים שאי אפשר להפסיד שם, לא מרוויחים הרבה, בעיקר נשמר ערך הכסף, ואולי תוספת קטנה מאוד של, של
מתי מקבלים היתומים בפועל את הכסף?
נכון, המסלולים הם מסלולים שאי אפשר להרוויח.
כן, ברור. מתי, הרב הורוביץ, מתי בפועל מקבלים היתומים את הכסף?
אז ככה, במידה יש לנו מלווה כלכלי שוב בקשר המשפחה כבר מיד אחרי הפטירה, אחרי השבעה. במידה והמשפחה זקוקה לעזרה, אני אגיד אולי ככה, עיקר הכסף אנחנו מייעדים אותו לבגרות של היתומים, לימודים גבוהים והחתונה, ואם יישאר משהו אז גם צידה לדרך לזוג, שאז הכסף עובר אליו ממש אחרי החתונה. במידה והמשפחה זקוקה גם לעזרה שוטפת, אנחנו נפריש מהקרן, נפריש בהוראת קבע.
אוקיי, למה דווקא זה יוצא...
אנחנו מייעדים את הכסף בעיקר לצרכים הגדולים.
עוד שתי שאלות, אנחנו חייבים להתקדם עוד שתי שאלות. האחת, מה מקסימום החברים שיכולים להיות חברים בקרן?
אנחנו לא מקבילים, אנחנו כרגע במאמץ, ואנחנו ממש רואים פה שכינה וברכה וסייעתא.
זאת אומרת, אם יהיו 30,000 חברים, אז היתומים בעצם יקבלו יותר.
הקביעה תהיה קטנה יותר פשוט.
תהיה קטנה יותר.
המקסימום שאנחנו נותנים ליתום זה 150,000 שקל.
הבנתי.
כשנהיה 15,000 משפחות, נוכל לתת את המקסימום, את ה-150. כשנהיה 17,000-18,000 חברים, אנחנו נגבה 8 שקלים עבור כל יתום.
למה 150 שקלים זה מספיק למה שיתום צריך?
רצינו סכום שהוא שווה, שהוא תראה. יש הרבה משפחות שברוך השם בריאים כולם משלמים בחלום אין להם 150 שקל לכל ילד אין להם אנשים עובדים עמלים לא רצינו פה משהו שהוא מנקר מדי גם שישאר בחסד אבל חסד סביר אם זה אפשר לקנות דירות אם זה המטרה שלנו משפט אחד זה לתת בעצם ביטחון כלכלי ו- 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 וסעד
שכולם כולם אני בטוח היו שמחים לוותר עליו
יש להם אבל לא
כן כולם היו שמחים לוותר עליו בהתחשב בנסיבות. לסיום, איך פונים אליכם כדי להצטרף, מי שרוצה?
פשוט נכנסים לאינטרנט ורושמים בגוגל קרן יחד, למי שמשתמש, כמובן הכל במכשירים קשרים, באינטרנט רימון וכו', כמובן רושמים קרן יחד, ואפשר להירשם רישום מקוון, זה בדיוק דקה וחצי של רישום, מאוד פשוט, קרן יחד, נרשמים. מיוחד היום, יום פטירת רחל אמנו, רחל מבכה על בניה, אני חושב ברור. שאנחנו יכולים להגיד לאמא רחל, מניק הולך מברכי, מנח מדימה, שאנחנו באמת זוכים ביחד בקבוצה גדולה, לדאוג חלילה כן ליתומים, לאלמנות, לאלמנים, אני חושב שזו נחמה גדולה וזכות גדולה.
הרב הלל הורוביץ מקרן יחד, אנחנו מודים לך בהצלחה
שלא
תצטרכו לבצע גבייה אצלכם.
אמן, אמן.
שלום לך.
וכל טוב, שלום, טוב. שלום.
כתבנו ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריה.
הנושא הוא מורכב, לא נבין את כולו, ובכל זאת תתמצת לנו את הבעיה עם ההשתלות בבית החולים הדסה.
הבעיה היא בעיה פשוטה מאוד, שבגלל מריבות וויכוחים, חילוקי דעות בין הנהלת בית החולים לרופאים, היו מקרים בבית החולים הדסה עין כרם, שחולים נפגעו בהשתלות. היה סיפור אחד של אישה אחת שהייתה צריכה לעבור השתלה, והמשפחה רצתה שצעירה שהייתה צריכה לעבור השתלה והמשפחה ביקשה שמנתח מסוים יעביר את ההשתלה ובית החולים מתעקש שהמנתח ההוא יעביר את ההשתלה וההשתלה הזאת הסתיימה מאוד 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 לא טוב והנערה הזאת היא בחורה בת 17 מושפזת כרגע בטיפול נמרץ לאחר שהמצב שם הידרדר משרד הבריאות שמע על כל כמה מקרים שהיו בבית החולים הדסה עין כרם והורה להפסיק למשך חודש את ההשתלות בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כרגע מה שמחכים כרגע זה שהתגבש איזשהו נוהל של משרד הבריאות במשותף עם הנהלת בית החולים הדסה עין כרם שעל פי הנוהל הזה יחזירו בחזרה את ההשתלות מי מבצע את השתלות, רופא תורן, לא רופא תורן, באיזו צורה, מתי, איך, הזמנות, לא הזמנות, כל זה אמור להתגבש בנוהל מסודר של משרד הבריאות, כדי למנוע תקלות, שתקלות במקרים כאלה זה...
זה סכנת חיים.
חיים ומוות.
כן. אז בעצם שוב, למה נגרמה הסכנה לאותה נערה?
המשפחה רצתה שרופא מומחה יבצע את ההשתלה. השתלה זה הרי, זה לא ניתוח פשוט.
בעצם בגלל העיכוב שנוצר.
לא, המשפחה רצתה שמנתח בכיר, מנתח מסוים או מנתח בכיר יבצע את ההשתלה, ובית החולים החליט על דעת בגלל אילוצי לוז או אילוצים אחרים ש... רופא, שלא אומר שהוא לא בכיר, הוא רופא פחות בכיר, הוא היה רופא תורן באותו מקרה, אני חושב, הוא יבצע את ההשתלה, וככל הנראה הוא לא כל כך מומחה בהשתלות, הוא יש מומחה בהשתלות, הוא הגדרה רפואית, זה הגדרה מקצועית.
כן, טוב.
הוא ביצע את ההשתלה, וזה נסתיים לא כל כך טוב, לבינתיים, מקווים שזה יסתיים יותר טוב.
טוב, אז נקווה שגם העניינים שם יסתדרו, ונאחל בריאות איתנה לכולם. תודה רבה לך, כתבנו ישראל בן צבי.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
עופר גדן, כן, בוקר טוב.
בחיית תחליף את הפתיח. בוא נעשה פתיח כזה עם אלעד שבר, יאללה, יעל, קדימה, קחי את זה עלייך.
עופר גדן, כן.
נעשה פתיח מיוחד, עופר גדן, כן, מתכנס. מה אכפת לך?
קודם כל, קודם כל,
אם כבר יש לי פינת סולו ברדיו שלא הייתה לי כבר איזה 5 שנים.
קודם כל, פנינו אליך בגלל שההנהלה פה שואלת מדוע נבצר מקומך עמנו הבוקר הזה.
אתה רואה? ההנהלה תקבל דוח מסודר.
ההנהלה זה אנחנו.
את ההנהלה של מה?
של המועצת לפחות, אתה יודע.
יש גם כותרות חוץ מזה?
לא, זה בעיקר מה שמעניין אותנו הבוקר.
נפלא.
טוב, שים לב, משהו שבאמת אני חייב לנסות לקבל את הניתוח שלך עליו.
כן.
עיתון קווייטי מדווח שראש ממשלתנו,
כן,
נפגש במוצאי שבת ברמת המון. אני כן. תפתח סוגריים, אני עוד לא תמשיך את הידיעה. הם כתבו במוצאי שבת העיתון הקווייטי או שזה כבר הפרשנות שלנו?
זה
שאלת אגב בסוגריים. בכל מקרה, הם טוענים שהוא נפגש עם המלך הירדני כדי לגבש תוכנית לעצירת ההסלמה בירושלים. ואני שואל, הרי מעט לעת אנחנו שומעים כל מיני ידיעות עמומות שמגיעות מרחוק על כך שראש ממשלתנו קופץ לביקורים בירדן.
תשמע, מה הוא מוכן לעשות כדי לא לבלות מוצא שבת עם שרה?
מדהים.
חבל. אני, יש לי פגישה חשובה בירדן.
כן, קפיצה קטנה.
אחרי זה אני אקפוץ גם לרמאללה.
לא, זה באמת מעניין ההתנהלות הזאת. אנחנו אגב אף פעם לא שומעים על כותרת הפוכה של מלך ירדן בפגישה חשאית עם ראש הממשלה.
אתה יודע שהאבא שלו הגיע לארץ רק להלוויה של רבין.
כן, כן, כן. משהו בשלום הזה הוא לא לגמרי דו צדדי, אתה יודע.
כן.
אוקיי. הנה הזדמנות בשבילך, עופר. אם היית מגלה חריצות ומגיע גם הבוקר לעבודה, אז אולי זה גם היה מוסיף לך נקודות. ובכל זאת שר הביטחון מראיין מועמדים מובילים לרמטכ"לות.
זה קראתי הבוקר ופשוט לא... הרי אחד המועמדים זה סגן הרמטכ"ל המכהן, והשני זה סגן הרמטכ"ל הקודם. אם הוא באמת מרגיש צורך לעשות את ראיון לקירוץ,
יש פה בעיה.
משהו פגום במתודה של העבודה.
למרות שזה אולי פותח לאנשים מסוגך גם את האופציה.
נכון, אם הוא מראיין, אבל אם מישהו מראיין רק אנשים שהוא כבר מכיר נורא טוב.
כן, כן. קיצור, אתה אומר, אתה לא שם.
בעיה, בעיה.
אוקיי, כבר ביקרת במרכז הסחר העולמי החדש?
אני גם לא אבקר. אתה יודע למה?
למה?
הם מקמו אותו באותו מקום. תשמע, לך כתוב שם בכותרות מה הגובה של הדבר הזה?
541 מטרים. הוא הגבוה ביותר בארצות הברית.
תגיד, אתם פסיכים? לא, לא הבנתם עדיין.
לא קלטו את המסר.
אתה
לא הולך לקחת את הסיכון לעלות לשם, אני מבין.
בשום פנים ואופן. גם אם יחלקו שם כסף בחינם.
הבנתי. ולסיום?
לסיום?
כן.
ישבתי, טרחתי, הכנתי. נו, אז על מה אתה
מדלג? דרמה בבית המשפט? אתה רוצה לדבר על הדרמה?
לא.
אז אתה רוצה לדבר על היוזמה החדשה של ציפי לבני? שתנסה למנוע שחיתויות בממשלה?
גם לא. מה עוד יש לך?
אתה רוצה לבחור שיר של קרליבך?
לא, לא, יש שם עוד כותרת טובה בסוף, נדמה לי.
על מה הוציאו כסף במשרד החינוך? דיברנו על זה אתמול, לא?
לא, לא.
המרכז הרפואי שיבא.
אתמול
שהיה שם שביתות בניתוחים, כן, שעתיים. תראה מה זה, החולים לא הרגישו שהיה להם דחייה של שעתיים בניתוח, אבל היה שם עוד כותרת אחת בסוף, נדמה לי.
לא.
זהו.
המשך יום מבורך ושמח, זה מה שכתוב לי פה בסוף הדף.
תראה מה זה, אז יעל שולחת לי כותרות רק כדי שאני אתעדכן מה שקורה.
ברור, זו הסיבה העיקרית. אגב, תודה ליאל איבר ולמוטי קופר, וגם לך, אופר גדנקר. שלום.